ברוכים הבאים לווילד קארד, פודקאסט פנטזי פרמייר ליג שמביא לכם את המספרים מאחורי המשחקים בליגה הטובה בעולם. אז שני מחזורים כבר מאחורינו, מתחילים לראות מעט מגמות, החזקות עושות את העבודה, קבוצות התחתית מתקשות, הטמפלייט נותן כמעט בלי הפסקה, ורק קבוצה אחת שממשיכה לאכזב, והפעם גם חוטפת, הלוא היא מנצ'סטר יונייטד. כמידי מחזור, אנחנו נסכם את כל המשחקים, נעבור על כולם, ונתח את מה שקרה, ומה אפשר לקחת מהם קדימה. אבל לפני שמתחילים, איתי, כמו תמיד, אלעד, חיה המחזור השני.
היה קצת פחות טוב מהראשון, אבל אתה יודע, אנחנו לא שוברים את הכלים, אנחנו רק מתחילים להרגיש את הקבוצות, את השחקנים, את המשחקים עצמם. לאט לאט, נסתכל קדימה, ונראה איך אנחנו מתקדמים, איך עבר עליך.
לא רע. משחקי שבת העירו לי פנים. ראשון שני הכניסו קצת מחשבות, נקרא לזה, וקצת פחות נקודות, קצת יותר כעסים, אבל נראה לי ניגע בזה כשנגיע באמת למשחקים. נדבר קצת על מי נתן לנו, מי עצבן אותנו, ואיך אנחנו מרגישים עם הנושא הזה קדימה.
והיו הרבה שעצבנו אותנו.
עדיין לא ברמה של להפעיל את הווילד קארד, אבל אנחנו מתחילים לזהות מי השחקנים שאנחנו רוצים לצאת איתם למלחמה, ומי השחקנים שמתחילים לרעוד לנו בהרכב.
כן, אז אני מבחינת המחזור שלי, פתחתי עם טרנר בשער, ג'ונסון על הספסל, זה היה נוח, כמובן שקיבלתי מאסטו, שנותן לנו קצת וייבים של טריפייר, של העונה שעברה, הוא כבר צפוי לעלות השבוע ל-5-3, מי שלא מביא, לדעתי זה שחקן שחובה להיות בהרכב. שוב גבריאל לא פתח, אתה ספסלת אותו, וזה היה מהלך מצוין, וגבריאל בעצם לא העלה לי את אודוגי עם 5 נקודות מהספסל, צ'ילואל לא נתן את ההחזר, אנחנו גם נדבר על צ'לסי, קיבלתי אופי של החזר מאמבואמו, החלטתי לעשות לואיס דיאז על מיטומה ואכלתי בראש, וזה בגדול, זה מה שהיה מעניין אצלי בקבוצה.
כמה נקודות סך הכל?
55 נקודות סך הכל, ווטקינס נתן לי החזר, זהו, שום דבר מעניין לדבר עליו.
מעל הממוצע.
כן, מעל הממוצע, ושוב, אתה יודע, זה רק מחזור שני, אני לא מתרגש יותר מדי. איך היה לך?
אצלי היה מעט יותר טוב, 65 נקודות. כמו שאמרתי, מחזור שהתחיל מאוד טוב. אני בעיקר מרוצה כמו שאמרת, שתי החלטות על הספסל שלי. נמצאים גם ז'ואאו פדרו וגם גבריאל, שני המסופסלים של המחזור, קצת הכעיסו מאמנים שהלכו איתם בהרכב, אז בחרתי לספסל אותם וזה השתלם בהיבט הזה. טרנר בשער, במקום פיקפורד, במקרה שלי זה היה שווה לי 2 נקודות, אסטופיניאן, צ'ילואל, פאו טורס נכנס קרוב לדדליין והוציא את גבריאל מהרכב, החזר של 6 נקודות, נחמד. ראשפורד, מרטינלי, סאקה, ללא החזרים, מיטומה ואמבואמו, בהחלט עם החזרים, ווטקינס, ואחד קפטן אהלנד.
בסדר, אין מה לעשות.
כן, זה, אני פשוט לא מסוגל לתפוס אותו.
כן, זה קשה, אתה פשוט לא מצליח, אבל בסדר, תפסיק קפטן אותו ואנחנו נרוויח.
אני באמת שוקל לעשות את זה.
ובואו נדבר רגע על אסטרטגיה, בעצם שנינו ביצענו חילוף במחזור הזה.
נכון.
אני רוצה להגיד כאילו למה, מה הייתה המחשבה מאחורי זה, כאילו שנינו הלכנו עם אותו כיוון מחשבה.
נכון. אז עולם הפנטזי בהכנה לקראת Game Week 2, הרבה ממנו הלכו בכמה מחשבה של לגלגל חילוף לקראת מחזור 3, שבו אנחנו ניגע בהמשך, באסטרטגיה להמשך, אבל מאפשר הרבה מאוד, יש הרבה מאוד אפשרויות, לוזים נוחים לקבוצות חזקות ורוצים להגיע אליו עם חילוף כפול. אנחנו שנינו שבנינו קבוצה בפתיחת העונה, הסתכלנו על הסגל שלנו לקראת מחזור 3, ואתה רואה שהוא מספיק חזק ולא בהכרח יש לך הרבה מה לעשות לקראת המחזור 3 עם חילוף כפול. ודווקא אני וגם אתה היינו בלי ליברפול, והיה חשש מאוד גדול מהמשחק הזה, אז הקמה מחשבה שלי היה שהשחקן שאני רוצה להגיע אליו הוא סלח, אני לא אעשה מינוס ארבע בשביל זה, ולכן הלכתי בלי שחקני ליברפול, אבל כן החלטתי לחזק עם פאו טורס על בדלוק.
השתלם.
השתלם. זה, בדדליין זה הרגיש שגבריאל הולך שחק, ושזה היה אמצעי זהירות, בסוף אמצעי זהירות שהשתלם. אז אנחנו ניגע בהמשך למה יקרה לקראת מחזור שלוש, אבל אני את החילוף שלי עשיתי, מגיע עם חילוף אחד למחזור הבא.
כנ"ל, אני עשיתי גם, אני הבאתי שחקן שהחזיר, את לואיס דיאז.
אבל החזיר פחות.
החזיר פחות ממי שהוצאתי, שזה, מה שאני מוחזר בהחלטה שלי זה שבעצם אני בתחילת העונה החלטתי שאני הולך עם טליסמנים של קבוצות, עם השחקנים הבולטים, ובעצם הוצאתי את מיטומה, שאולי השחקן הכי משמעותי בהתקפה של ברייטון, ואנחנו רוצה לדבר גם על המשחק של ברייטון, ואיך הם נראים בתחילת העונה, אבל בואו נתחיל לצלול למשחקים.
אז אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, עוברים משחק משחק, הפעם יצאנו מחזור חסר, עם 9 משחקים ולא 10, ואנחנו נפתח במשחק המרכזי בין האלופה לניוקאסל.
דרבי של המפרץ הפרסי.
דרבי של המפרץ הפרסי, בהחלט. מנצ'סטר סיטי מארחת את ניוקאסל בשעה 10 שעון ישראל בשבת, שעה לא קונבנציונלית. מנצחת 1-0, הופעה סבירה, נקרא לזה, של שתי הקבוצות, משחק כדורגל שלא התעלה לרמה גבוהה, סיטי עושה את העבודה, חוזרת עם הנקודות.
כן, זה משחק שהבטיח הרבה, בשורה התחתונה לא נתן לנו המון, ואני מדבר על זה בתור צופה כדורגל, אבל שוב, אתה רואה איך סיטי מצליחה לעשות את העבודה מול קבוצות, בעצם היא ביטלה לחלוטין את ניוקאסל במשחק הזה, ניוקאסל עם 0.26 XG, כל המשחק לא הגיע לאף מצב גדול, זה לא היה נראה בכיוון, היה נראה שהם משחקים גם עוד שעתיים, הם לא יוצרים מצב, עזוב גול. הצליחה לבטל לחלוטין גם את איסק וגם את ווילסון שנכנס אחר כך, וזה בעצם מה שסיטי עושה. סיטי, יש לה את היכולת פשוט להרוס משחקים, היא מניעה כדור מצוין מאחורה, אנחנו ראינו גם את ורדיול משתלב שם, הקנג'י תופקד בתור ג'ון סטונס, אני לא כל כך נקי, זה לא היה נעים לעין, אבל הם בהחלט עשו את העבודה מאוד מצוין, כי הוא ממש טוב, ואני חושב שאתה יודע, אם אנחנו מדברים על המשחק הזה, יש לך אולי שלושה שחקנים מרכזיים שצריך לדבר עליהם, שזה אלנד, אלוורז ופודן.
בסיטי.
בסיטי. לא, אתה יודע, אי אפשר לתת כל כך את המשחק הזה משהו ספציפי על אחד משחקני ניוקאסל.
זה נכון. אז כמו שאמרת, ההגנה שמרה על שער נקי, אפשר לדפדף את זה די מהר, קיבלו את השש נקודות הפשוטות שלהם, אלה שפתחו, אקה למשל פתח במחזור הראשון וקצת הביאו אותו סמוך הדדליין שראו שהוא בהרכב, עכשיו לא שיחק, ההגנה של סיטי קצת שייקית בנושא של expected minutes, אז את הנקודות הם קיבלו, אבל לא משהו מעבר לזה, אז באמת שווה להתמקד ולרוץ לשלישייה של פודן, אלוורז, אלנד, ונתחיל עם מי שמגיע לו נראה לי תחיל בקרדיט מהשלישייה הזאת.
לגמרי.
זה פיל פודן.
כן, משחק אדיר שלו.
משחק אדיר, אנחנו רואים אותו פותח, אנחנו רואים את פאפ פותח מתחת לאלנד עם שלישיית הקשרים ההתקפיים נקרא לזה, של פודן, אלוורז וגריליש, אנחנו יודעים שפודן מאוד אוהב לשחק בכנף שמאל, אבל ברגע שיש את גריליש על המגרש, גריליש תופס את הכנף השמאלי. ובמשחק הזה ראינו את פודן משמש ממש, את פודן החדש של העונה הזאת, נכנס לנעליים של דבריינה, יותר קדמי ממנו בעיניי, אבל משחק כשחק חופשי מתחת לחלוץ, באמצע עושה את ההחלפות עם אלוורז על קו ימין, אנחנו רואים את זה קורה קפה במשחק, קרה גם נגד ברלי, ששם אפילו גריליש לא היה, אנחנו רואים את פודן מאוד מעורב, מנווט את ההתקפה, שיחק, משחק פשוט מצוין שלו. יש לך משהו להוסיף?
תשמע, הוא טיפל מצוין את אלנד, אנחנו יודעים שבגדול השילוב הזה של KDB, דבריינה ואלנד, הוא שילוב קטלני, הוא מי שמזין לו את רוב הכדורים, ראינו את זה במהלך העונה שעברה, פודן בהחלט נכנס לתפקיד הזה, יצר שבעה מצבים, אני חושב של שלושה מהם לאלנד, או ארבעה מהם לאלנד, כמעט כל הביתות של אלנד זה מכדורים שפודן סיפק לו, הוא היה באמת מצוין, נעל את השלוש בונוס בפנטזי.
בצדק.
בצדק, 0.78 XA, 0.27 XG, החזיר בבישול לחוליאן אלוורז, שנתן פשוט גול ענק.
לגמרי. אז הדבר הזה באמת הופך את פוד, אני התלבטתי מאוד אם נשים את פודן בהרכב שלי בפתיחת העונה. זה היה די של הרגע האחרון, ועם כל הענייני הדלפות וכאלה, ובגלל זה בסוף הוא לא מצא את הדרך שלו לקבוצה שלי, בגלל שעדפתי לא לשנות את כל הקבוצה שלי 5-10 דקות לפני הדדליין לעונה שלמה. אבל מה שפחדנו ממנו, מאמני פנטזי, זה גם בנוגע החשש על הדקות של פודן, דבר שעוד קיים, ואנחנו ניגע בזה תכף. וגם בעיקר הדקות שלו, סליחה, הדריפות שלו, אנחנו יודעים שהוא אהב, מנדט המוצא שלו היא בכנף שמאל, יש את גריליש, אנחנו יודעים שגריליש מאוד מוערך על ידי פאפ, וגם אנחנו רואים שהוא עדיין פותח, פאפ מעדיף אותו בעמדה הזאת ששני מעדיפים שחק כבר, זה היה החשש, אבל עכשיו אנחנו רואים עם החוסרים בהתקפת סיטי, ועם התפקוד החדש, פיל פודן חוזר להיות נכס פנטזי מאוד מאוד מרשים.
כן, אנחנו ממש גם רואים נהירה של שחקנים אליו, הוא אחד השחקנים הכי שנכנסו טרנספר דין לקבוצות. אני אגיד לך את האמת, אני עדיין חושב שבהיררכיה של הקישור, יש לך היום, ברביעת קישור אני מדבר, לא חלוצים, אני מדבר על גריליש, שהוא לדעתי ממוסמר יותר מפודן, אני מדבר על ברנרדו סילבה, שלדעתי גם פאפ מעדיף אותו שם, וגם אלוורז, שמשחק היום בחלק מהרביעיית קישור ההתקפית, אני חושב שהם, ששלושתם מועדפים על פודן. ואז גם נכנס העמדה הזאת של, שהשחקן המצטרף, שקובצ'יץ' לדעתי הולך די לנעול אותה, מה שהיה תפקיד גונדוגן, אבל זה באמת מעניין יהיה לראות, ואם אנחנו גם כבר נגענו בפודן ובקישור, אנחנו גם מקבלים Here We Go אתמול, סיטי החתימו את ג'רמי דוקו, מרן, 60 מיליון, שחקן כנף, יכול לשחק גם בימין, גם בשמאל, גם אפילו באמצע, הרבה פעמים הוא שחק בבלגיה, באמצע, וזה גם הולך לפתוח הרבה יותר את האפשרויות של פאפ, וכנראה גם ליותר רוטציות. איך אתה עכשיו רואה את פודן כנכס, בהינתן ההחתמה הזאת, ובהינתן זה שברנרדו חוזר בזמן הקרוב?
אני חושב שלדקות של פודן, שזה הפרמידה שהכי משפיע על על היותו נכס מבחינתי, יש בעיקר משמעות, יותר משמעות לחזרה של ברנרדו, ולאפשרות שלא לשחק בכנף ימין כמו שאנחנו מכירים אותו, ופחות להחתמה חדשה, אני רואה אותו, את דוקו, לוקח לו קצת זמן להיכנס לשיטה החדשה של פאפ, אנחנו נדבר פה על שחקן בשיעור, שחקן
לא וורד קלאס
שידרוש וחתם ורוצה לקבל דקות עכשיו. סטייל ההחתמה של חוליאן אלוורז, שבא בעיניי שחקן יותר בשל, אמנם לא מאירופה, אבל הגיע בתור שחקן צעיר שיודע שהוא צריך שיקח את הזמן להיכנס למכונה של פאפ, וככה אני מאמין שיהיה גם עם דוקו. אז פודן בהחלט הופך להיות נכס משמעותי בשבילי, אבל מי שטיפה יותר מעניין אותי שם, זה דווקא השחקן הבא שאני רוצה לדבר עליו, שהוא אומנם קיבל פחות נקודות בונוס מפודן, לא נראה פחות טוב ממנו, פשוט פודן היה באמת בכל מקום המגרש, היה שחקן מספר אחד המגרש, אבל חוליאן אלוורז, חלוץ, 6.5, שער יפהפה.
מדהים.
אותו סיפור של פודן בנוגע ל-expected minutes, אנחנו לא יכולים להיכנס לראש של פאפ ולחשוב מה הוא חושב ואיך הוא מתכנן את החלוקת דקות, אבל חוליאן אלוורז, כמו שאמרתי, חלוץ שהיא עמדה שהיא קצת יותר בעייתית מקשר במשחק הזה, נכס פנטזי מעולה גם הוא.
כן, אני מסכים. אני חושב שגם אני אסביר גם למה אני חושב שהוא נכס כל כך טוב, ולמה אני נגיד הייתי מעדיף אותו על פני פודן. אני חושב שהיום במשחק אתה רואה שיש לך טווח מאוד מאוד רחב של קשרים, ב-6.5 עד ל-9, שאתה מאוד רוצה אותם אצלך. אתה יכול לראות את איזה דיאבי שאנחנו נדבר עליו, מיטומה, אמבומו, כל היונייטד, כל הארסנל, אז באמת יש לך אינפלציה מטורפת של קשרים, ולעומת זאת חלוצים, שהם גם חלוצים טובים, אין לך חלוץ מקבוצה גדולה, שמשחק בקביעות בעמדת מפתח של הקבוצה, וכולן אלוורז, הוא גם מספק את זה, והוא גם 6.5. בגלל זה לדעתי הוא נכס שהוא יותר מעניין מפודן.
מסכים. שניהם נכסים מעניינים, שניהם עדיין לא אצלנו, וזה גם הרבה תמהיל של קבוצה, ולראות מי מהם מצליח להשתלב בסגל של כל מאמן ומאמן בצורה טובה יותר. שניהם נכסים מאוד חזקים, שאמורים למצוא את עצמם בדרך לרוב קבוצות הליגה.
לגמרי, ממש בוואטשליסט שלי שניהם, גם שניהם על חופשיות, זה מאוד מעניין מבחינתי לראות אלוורז על חופשיות ברגע שדבריין יצא, אני חושב שזה גם מוסיף המון להיותו נכס פנטזי, אז אני חושב ששניהם מדורגים מאוד מאוד גבוה, מבחינת אלנד.
כן, אלנד, האחרון שאנחנו ניגע בו, כרגילו בקודש, אנחנו נעשה את זה יחסית בקצרה, כי באמת, מבחינת פנטזי זה... אין יותר מדי מה להגיד על ארלינג אהלנד.
גם אם משחק לא טוב, תוציא אותו מהרכב.
בדיוק.
תוציא ממנו את הקפטן, לא יקרה.
לא יקרה, אז במשחק הזה לא החזיר. יחזב לא מעט, בעיקר אותי.
כן. עד שסוף סוף יש לך, כאילו סוף סוף אנשים הולכים לסלח, ויש לך באמת משמעות לקפטן אהלנד, שאם הוא מחזיר נקודות זה מקפיץ אותך למעלה.
בדיוק. חשוב להבין, אני עונה שעברה, הייתי מתנגדי אהלנד, אמרתי, זה לא יעבוד.
הוא יגמור את העונה, הוא ייפצע, הוא תמיד נפצע, הוא זה.
בצומת הזאת שהייתה בתחילת העונה שעברה, שהיה חובה לבחור בין קיין לאלן, כי אחד ירד במחיר ואחד עלה, לקחתי את הפנייה, הלכתי עם קיין, קיין בסופו של דבר החזיר, אבל זה הקשה עליי מאוד להגיע לאלן, וככל שעברו השבועות, התחפרת יותר ויותר בעמדה, עד שבסוף לא הייתה ברירה. אז נוצר מצב שהמחזור הזה, שקיפטנתי את אלן בזמן שהיו אלטרנטיבות וקפטנים אחרים, זה בעצם המחזור הראשון שלי בעונה ושני מחזורים שהיו, שאלן באמת יכול לתרום לי.
לגמרי.
כי עד עכשיו או שהייתי נגדו, או שהייתי איתו קפטן כשכולם איתו, אז יפה הרלינג, הצלחת להחזב אותי. אבל בוא נדבר רגע באמת על המשחק שלו, כי הוא הגיע למצבים.
כן.
כדורים שם שרקו ליד הקורות, לא מספיק בעיניי.
לדעתי הוא היה שווה את הגול.
הוא היה שווה את הגול, כאילו, אני לא מאשים אותו, אני לא חושב שהוא לא הגיע יותר לנצח.
קצת חוסר מזל.
חוסר מזל, והמעט מצבים נבעו מזה שבאמת היה משחק מאוד מאוד מנומנם.
כן.
סיטי השיג את הגול של ניוקאסל, גם אולי לא רצתה יותר מדי להעיר את הדוב, כאילו, והאחד אפס הזה הרגיש שהוא מאוד משרת, נקרא לזה, שני הצדדים. אז אלנד, אנחנו נמשיך איתו.
כן, לגמרי, אני לא חושב על להוציא אותו בזמן הקרוב. עוד אנקדוטה נחמדה מעניין הפנטזי, ראינו שלפני המשחק, יש את הליגה של השחקנים בעצם, ששחקני הפרמייר ליג, ליגת פנטזי, וראינו באמת את השחקנים של ניוקאסל, מספסלים את אלן, שמים אותו חילוף שלישי.
אלופים אמיתיים.
כל הכבוד, עבד להם מבחינת פנטזי, לא עבד להם מבחינת המשחק. מבחינת ניוקאסל, תשמע, אני חושב שהם מתחילים להגיע לשלב, כאילו אין לי מה להגיד על המשחק, אבל הם מתחילים להגיע לשלב שמבחינתי הנכסים שלהם כבר מתחילים להיות מעניינים, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד שחקנים שהולכים לאיסק, הוא כבר 7-7 אם אני לא טועה, או שהלילה הוא יעלה, ואני חושב שליברפול עכשיו וברייטון, זה שני משחקים שהם בהחלט יכולים לדלבר ולהביא גם שערים וגם ניצחונות, ופה כבר הנקודה הופכת להיות קצת יותר מעניינת מבחינתם, אז באמת צריך לשים את האצבע על הדופק שם. אני באופן אישי הייתי שמח לראות או טריפייר, או ברנס, או אחד מהחלוצים. זה הוואטשליסט שלי שם, וככה להמשיך הלאה. זהו מבחינתי, על ניוקאסל יש לך משהו להוסיף?
לא, זה מזכיר לך לגמרי. אפשר לחלוטין בעיניי אפילו להביא למחזור הקרוב. מול ליברפול בבית.
כן, לגמרי.
אין מניעה, כאילו, בבית הזה, אחרי זה יש ברייטון, ואז באמת הלו שלהם מתבהר.
תשמע, גם ליברפול וגם ברייטון, הם קבוצות מאוד התקפיות, אנחנו רואים שההגנות שלהם...
סופגות.
כן, סופגות.
קבוצות שסופגות, כן. נכון, וניוקאסל קבוצת בית חזקה.
הם פייבוריטים לשני משחקים ניוקאסל לדעתי.
מעניין, ברייטון בחוץ, אנחנו נראה, אבל בגדול כן. וזה על מנצ'סטר סיטי וניוקאסל, המשחק המרכזי של, של המחזור. אנחנו נתקדם למשחק המרכזי השני, המשני, גם ביום שבת, נפגשו בלונדון, טוטנהאם ומנצ'סטר יונייטד, זה נגמר 2-0 לטוטנהאם.
כן, היה משחק מאוד קצבי, מאוד מאוזן, חושב שזה היה המשחק הכי טוב העונה בפרמייר ליג שהיה. כאילו שתי קבוצות שיחקו כדורגל, אני מאוד הופתעתי מטוטנהאם, שיחקו טוטל פוטבול, וזה באמת, אתה יודע, זה פתאום מכניס אותי למה פוסטקוגלו רוצה לראות מהקבוצה שלו במהלך העונה, וזה היה מאוד מרשים.
מאוד, מיוחד המחצית השנייה של טוטנהאם, הייתה מחצית שנייה של כדורגל באמת סוחף, עם המגנים שנכנסים לאמצע ומאוד קדמיים, הניעו את הכדור, הגיעו למצבים טובים, באמת טוטנהאם סופר הרשימה אותי, מה שקשה לומר על היריבה שלה, ששוב, גם לה היה את הדקות שלה,
והיו שווים יותר מגול אפילו.
והיו שווים, היה שם את העניין הפנדל או פנדל.
כן, פנדל 100%, זה הזוי בעיניי שזה לא פנדל, אבל... אנחנו רואים כבר את הדברים האלה, אנחנו רואים גם את הפנקסנות הזאת שזה הזוי בעיניי, אבל אנחנו רואים את הדברים האלה קורים בפרמייר ליג משבוע לשבוע, כאילו אתה רואה החלטות הזויות וזה חלק מהמשחק.
נכון, אנחנו רואים את זה בכמה מגרשים והיו לא מעט החלטות שנויות במחלוקת, גם למנצ'סטר יונייטד עצמה שבוע שעבר נהנתה מאיזשהו החלטה מפופקת, אבל פחות ניגע בזה, בוא באמת נצלול יותר לשחקנים, למשחק עצמו, ונתחיל עם המנצחת, עם טוטנהאם, שעלתה באותו הרכב של המחזור הראשון, למעט שינוי אחד, בעמדת המגן הימני, כובש השער אמרסון ירד, פדרו פורו אהובך.
אהובנו. אהובי, אהובי.
בעיקר אהובך.
כן.
אבל אני מכבד את זה, את הקשר שלכם, עלה לאמרסון, ואיך מבחינת המגרש, המשחק, איך הם נראו לעומת המשחק מול ברנדפורד בעיניך?
אז לדעתי ראינו משהו שהוא מאוד דומה. קודם כל, אני חושב שלהבדיל מהמשחק מול ברנדפורד, המשחק הרבה יותר שטף. ראינו גם את טודוגי וגם את פורו בעמדות מאוד קדמיות, נכנסים בעצם להיות חלק מהקישור וחלק מהנעת הכדור, חלק שהוא בלתי נפרד, פורו עם השקוף, הוא דוגי עם הזדמנות גדולה. אני חושב ש... כאילו אם הייתי שם עכשיו רגע את האצבע על אחד מהם, זה לגמרי הוא דוגי, הוא נראה שהוא נעל את העמדה הזאת, ועוד לפורו יש תחרות עם שחקן מאוד מאוד טוב, אמרסון רויאל, שחקן מצוין, הוא במחזור הראשון היה המגן שנגע הכי הרבה פעמים בשליש הקדמי, הוא גם מצליח לעשות לתת את האימפקט בהתקפה, וגם הגנתית הוא מצוין. אני חושב שלאודוגי אין כרגע תחרות, גם רגילון לא שם, ובן דייביס הוא פחות מתאים לשיטה.
גם המחיר?
כן, המחיר 4.5.
4.5, פורו 4.9.
שווה לכל כיס, אז אני לגמרי הייתי מסמן את אודוגי.
סימנת אותו.
סימן, הוא אצלי כן, הוא אצלי בקבוצה, לצערי.
לא מספיק בסומן.
כן, הוא לא עלה, הוא לא פתחתי איתו, כי הייתי בטוח שיונייטד יגבשו, גם היו קרובים לזה גם. אבל אני חושב שהוא יפתח אצלי משחק הבא נגד בורמוט בחוץ. אני חושב שאני אגיד לך יותר מזה, אני מצפה שבורמוט יהיו קרובים לשער, וסביר להניח שגם עוד שהם יחזירו, אנחנו רואים קבוצה התקפית וטובה, אבל אני שם בשביל ההחזר ההתקפי שלו.
לגמרי.
כן, הוא מאוד מאוד
קדימה. ההגנה של טוטנהאם נראית, אומנם שברה על שער נקי, אבל היא נראית לא מספיק טובה.
כן, גם ההתעלות של השוער שם במשחק של
קריו. משחק טוב, ראינו נגד ברנדפורד, ראינו נגד יונייטד, אנחנו רואים, יש לנו את ואן דה ון, בלם חדש בליגה, מגן שמאלי חדש, ההגנה של טוטנהאם נראית לא מספיק טובה, ו כמו שאתה אומר, אם אנחנו לוקחים, אם כבר אנחנו בוחרים בשחקן הגנה של טוטנהאם, בין אם זה פורו, בין אם זה אודוגי, אמרסון, דייביס, אנחנו מצפים גם להחזרים התקפיים, מה שבאי דה ווי קיבלנו מבן דייביס.
לגמרי, כן.
כמעט אפילו שער, כן. אבל קיבלנו ממנו בישול פנטזי, מעצמי שמרטינז, ועל טוטנהאם בקישור ומעלה, התחיל דווקא מהקישור המרכזי, כי דיברנו במחזור הקודם על ביסומה, שהיה הפרומטר
בקישור,
של זה, היה באמת, היה בכל מקום, היה מעולה, נכנס תפס את הרכב אחרי עונת התקנות לא פשוטה, וגם במשחק הזה היה מאוד מאוד טוב, והפעם לצידו פפה סאר, עם שער, אחלה,
בעת המון.
בעת המון מצטרף לא מעט, בכלל במערך של טוטנהאם החדשה, אז הקשרים המרכזיים, ביסומה ופפה סאר נוגעים המון בכדור בחלקים מאוד קדמיים של המגרש. הרבה פעמים מגיעים למצב במהלך התקפה ש-20 מטר מהשאר הם עומדים עם הכדור מגיע אליהם, עם הגוף מוכן לביתה, באמת גם פותח את ההגנות, פחות פנטזית, אבל הנה קיבלנו מפפה סאר תרומה אחר הצטרפות להתקפה. יופי של משחק של שניהם.
כן, אני חושב שגם שניהם מאוד משמעותיים למערך הזה. הם בעצם, ברגע שיש לך את שני השחקנים, שני המגנים שעולים כל כך קדימה, אתה צריך את השחקנים שיסגרו. זה בדיוק מה של ליברפול צריכה. והם שניהם עושים את זה פשוט מצוין. ראינו סגירות של, כאילו, סגירות של המתפרצות של יונייטד, של שניהם, שבאמת הם הצליחו לסגור מעולה. שניהם עם ביתה טובה. לא נחשף פנטזי, אבל הם בהחלט חלק מאוד מאוד משמעותי מהשיטה הזאת שטוטנהאם מנחילה, ובואו נעבור רגע לקישור ההתקפי, ששם באמת הבשר שלנו.
לגמרי, של טוטנהאם, יש לנו שם, ראינו את אותה חוליה התקפית שפתחה במשחק הראשון, יש לנו בצד ימין את קולוסבסקי, בצד שמאל את סון, מדיסון מאחורי החלוץ, מנהל את העסק, ואת רישרליסון, הולך לאיבוד איפשהו ברחבת היריב.
כן, אגב, אני לא חושב שיש יותר מדי מה לדבר על ריצ'רלסון, הוא באמת לא השפיע התקפית, אני חושב שאפילו לא הייתה לו ביתה לשער במשחק הזה, אבל אני כאילו, אם הייתי מחזיק את ריצ'רלסון, אני חושב שהייתי משאיר אותו אפילו. אני חושב שהייתי משאיר, לפחות קצת לראות מה קורה הלאה. תשמע, לא פשוט להיכנס לנעליים של קיין, גם מבחינת השיטה וכדומה, אבל אני חושב שהוא יחזיר בקרוב. זה התחושה שלי. גם אין תחליף, הוא החלוץ. אני לא חושב שנראה את פרישיץ' או את מנור פותחים באחד המשחקים הבאים על חשבונו, ואת סון עובר לעמדת חלוץ, אבל זה רק הזמן יגיד. אני חושב שלגמרי זה הולד, אבל שוב אין יותר מדי מה לדבר עליו. בוא נדבר דווקא אולי על מדיסון וסון.
נכון, נסיים בראשון, נשארו פחות מ10 ימים לחלון העברות, נראה אם יגיע חלוץ, ואם לא יגיע חלוץ, זה באמת... בחרנו בו, מי שבחר for a reason, כן. קשר בקבוצה התקפית ב7 מיליון, שווה לתת לזה עוד צ'אנס. בואו נעבור למדיסון.
כן. משחק שקט של מדיסון.
משחק מאוד שקט שלו, משחק שקט וטוב.
כן, כן.
נגיד. משחק באמת מבחינת כדורגל, אחורית הקו שהיה במחזור הראשון, ממשיך לנהל שם את העסק. המשחק הזה ספציפית פחות גם איומים וגם הכנסות כדור וניסיונות בישול. סיים את המשחק עם נתוני XG ו-XA של 0.22 XG, 0.16 XA, פחות משמעותית מהמשחק הראשון. אבל עדיין הכל עובר דרכו, הביטות החופשיות והנייחים עליו. עדיין נכס גדול, אתה דיווחת בחשבון הטוויטר על משהו קצת מטריד.
כן, יש דיווחים שהוא יצא מהמשחק הקודם עם קביים, והשבוע הוא גם עשה איזשהו סריקה, עדיין אין לנו שום מידע לגבי זה.
עדיין עם סימן קריאה.
עדיין עם סימן קריאה, ואנחנו צריכים לחכות בעצם מסיבת עיתונאים, מי שרוצה להביא אותו, או מי שרוצה להחליף אותו, תחכו ליום שישי. הם טוענים שזה, טוטנהאם טוענים שזה רק פרקושן, בעצם אמצעי זהירות, אז שווה באמת לבדוק. אני חושב שמדיסון זה הנכס הכי גדול בטוטנהאם, 7.5, מנהל שם הכל על חופשיות, מי יודע, אולי גם על פנדלים, הוא וסון, כנראה זה הוא או סון, או אולי אפילו צ'רליסון, לא יודע, אבל הוא באמת אופציה מאוד טובה שם, שווה לחכות ולראות. חוץ מזה באמת אין לי יותר מדי, כדורגל וואי זה היה מדהים, פנטזית וואי, אם הייתי מחזיק אותו הייתי מתבאס, אבל בסדר, חלק מהמשחק.
נכון, בדיוק. ואחרון שניגע בו בטוטנהאם, סורי מנור, אולי נשאיר איזה פתח למנור קטן, אבל סון, הקפטן של טוטנהאם, השחקן היקר בקבוצה, פנטזית ולא, נראה יותר טוב.
נראה יותר טוב.
עדיין לא מספיק קרוב לשער, פחות מאיים, אבל יותר נכנס לשטף של הקבוצה, מייצר המון מצבים, מאוד יצירתי, אנחנו מכירים את סון, ויכול להיות שגם עבורו להוריד את הלחץ ואת העול של, עזבו כל השערים של קיין, וכל המספרים האלה, אני, ה-go-to-guy של הקבוצה הזאת, אני חייב לקחת עליי, יכול להיות שהלחץ הזה מאוד הקשה עליו, וברגע שהוא במשחק הזה טיפה פחות ניסה לתקוף את השער ויותר להשתלב במשחק הקבוצתי, ראינו באמת משחק מצוין שלו ושל הקבוצה, יכול להיות שזה ניתוח בשקל שלי, ויכול להיות שבאמת יש פה איזה משהו שסון מנסה לעשות ולהוריד מעצמו את הלחץ הזה. איך זה נראה לך המשחק שלו?
תשמע, אתה באמת רואה שזה לא, היכולת שלו היא לא כתמול שלשום, כלומר, היה את המהלך הזה שהוא מסר שם לפורו, לביתה, למשקוף, ראינו את המשחק ביחד, איך אמרת לי? זה מצב שאם סון לפני שנתיים הוא מכניס לו כבר פעמיים, וזה ממש ככה, אני חושב שהרבה אנשים הרגישו את זה תוך כדי המהלך, אבל הוא עדיין הוא נראה טוב, הוא מקבל הרבה מאוד כדורים באגף, הוא יוצר המון, 0.65 XA, אתה יודע, אנחנו, מסון אנחנו מצפים להיות הרבה יותר חד והרבה יותר מסוכן, והרבה יותר אנוכי גם, יותר ליוות לשער, יותר אחד על אחדים, אבל אתה יודע, תמיד כזה יש את הקלישה שאומרים, לא לך, תעשה צריך פשוט, צריך פשוט. אני, זה נראה טוב, כאילו.
וזה מה שראינו ממנו במשחק הזה.
סבבה, מנור קשר שם את שואו בסוף המשחק,
כיף
גדול, שמע, אנחנו כל מהלך שלו באמת קפצנו, זה היה פשוט כיף, אבל יאללה בוא נעבור ליונייטד, אין יותר מדי מה לדבר שם.
נעבור לצד האדום, לצד המפסיד, מנצ'סטר יונייטד, משחק לא טוב נוסף של מנצ'סטר יונייטד, הפעם אני חייב לציין מעט יותר, לפחות המחצית הראשונה, צריך באמת פה להפריד בין מחצית ראשונה לשנייה, כי מחצית שנייה יונייטד לא הייתה קיימת, עד החילופים בסוף של טוטנהאם, שקצת לקחו את הקבוצה אחורה, וגם שם יונייטד חטפה את הגול השני, אבל כשאנחנו מסתכלים על יונייטד, אז באמת היה הבדל בגדול בין המחציות, המחצית הראשונה הייתה מעט יותר טובה אפילו מהמשחק מול וולפס, שאותו ניצחה. מה יש לנו להגיד? יונייטד, באמת פתחה עם אותו הרכב שפתח במחזור הראשון, ראשפורד, בחוד, מאוד מאוד מאכזב, מקשה, בוא תגיד לנו מה אתה חושב על המערך שבו פתחה יונייטד.
אז שוב, אנחנו רואים את אותו מערך, את ה-4-1-4-1 הזה, שבעצם יש לך את מאונט ואת ברונו, והשלושה שחקנים בהתקפה, ראשפורד באמת בעמדת החלוץ, רואים שהוא קצת יותר אנמי, קצת יותר מתקשה באמת להגיע, להיות יותר מורה במשחק, הגיע למצבים הפעם, היה לו שתי הזדמנויות גדולות מתוך הרחבה, שהוא לא הסכיל לכבוש, אבל פרט לזה לא ראינו ממנו כמעט שום דבר, הוא גם מוחלף על ידי תנח, בחילוף שלדעתי הוא כזה יותר סמלי כזה,
ולא כן, זה עמוד,
יצא בדקה 85-6, משהו כזה, וזה כאילו באמת שום השפעה על המשחק, אבל הוריד אותו לספסל.
נכון, לא יודע אם יש לזה באמת כמו שאתה אומר השפעה, לחילוף, זה לא חילוף בדקה 70 שעוד יש שם מסרק, זה היה גם אחרי ה-2-0, אבל יכול להיות שזה איזושהי קריאת השכמה לראשפורד ולכל הקבוצה.
ולכל שחקני הפנטזי.
ולכל שחקני הפנטזי, בדיוק. אנחנו ניגע בזה, אבל אני רוצה שביחד נקשור אותם ביחד, שני נכסי הפנטזי ביחד, ונדבר רגע גם על ברונו, שהוא נראה קצת, אם נקרא לזה, יותר טוב, אבל יותר מאיים, יותר פעיל,
כן.
עדיין לא מספיק טוב, עדיין מצבים לא מספיק איכותיים, אבל הוא מנסה.
כן, קודם כל אני חושב שהיה פה גם חוסר מזל. היה לו את הנגיחה במחצית הראשונה, שאלוהים יודע איך זה לא נכנס, היה חייב לשים שם גול, והיה שם את הפנדל, שמי שכאילו, מי שמחזיק ברונו, זה לזרוק את השלטה לטלוויזיה. יצר מצבים, כאילו, אתה יודע, משחק אחר לגמרי, שפתאום, אתה יודע, הכדור משתפשף יותר טוב על הראש, השופט מחליט לשרוק לפנדל, עבר מחליט להגיד לשופט לשרוק לפנדל, הוא מסיים פה עם מספרות כפולות, אתה מבין? אבל בתחושה הכללית זה לא נראה טוב.
בדיוק. כל הקבוצה כמכלול, והתקפה בפרט, ועם עוד יותר בפרט זה שני השחקנים שמוחזקים אצל לא מעט מאמנים, מה שמוביל אותנו לשאלה של מה עושים איתם?
שמע, זו שאלה קשה. תראה, כרגע המשחק הבא שלהם מונותי גם פורסט בבית. אני, אם הייתי מחזיק את שניהם, הם היו שניהם נשארים גם בהרכב, והם עולים, ואני מאמין גם שהם יחזירו. הם, כאילו, זה לא יכול, כאילו, מה אתה צריך? אתה מבין?
לגמרי. זה המשחק בשביל זה, אבל יש תחושה שבאמת משהו שם חורק התקפית, ופוטנציאל הנפיצות של הקבוצה הוא מזערי לעומת קבוצות כמו ברנטפורד אפילו וברייטון, שלא לדבר על הגדולות באמת. אם הייתי עם שניהם, קשה לי לחשוב איך...
איך אתה מוציא שחקן מול פורסט?
בדיוק. יכול להיות שזה מהלך שהוא נכון לעשות, כאילו לא לעלות עם דאבל אפ, כאילו של יונייטד למשחק, כאילו למזער את הנזקים שראינו שכבר קורים בשני המחזורים הראשונים, אבל כנראה שעדיף לחכות לאחר המחזור השלישי. אנחנו כבר עכשיו רואים תנועה ערה של מאמנים שמוציאים.
בעיקר את ראשפורד.
בעיקר את ראשפורד. ראשפורד ממחזב. ראשפורד גם יותר מוחזק מברונו, אז יש גם יותר להוציא. זה מעניין, בתור מחזיק ראשפורד, אני גם מאוד
מודאג.
בדיוק, מודאג נקרא לזה. חושב להוציא אותו שוב לפני פורסט, כרגע זה לא אופציה מבחינתי, אבל בהחלט אופציה ליציאה.
כן, אני גם חושב שאנחנו חייבים לראות איך הם באמת, כרגע נראה שהנטל ההתקפי נופל בעיקר על שניהם. מאונט אנחנו רואים שהוא לא, עדיין לא נכנס שם, כאילו אני אפילו לא יודע, הייתי רוצה לראות את אריקסן במקומו, אם הייתי אוהד יונייטד או תנח. אנטוני מנסה, אבל זה לא מספיק, וגרנצ'ו, לא יודע, הוא לא נראה גרנצ'ו שעולה מהספסל, אולי הוא צריך קצת לחזור רגע לעלות מהספסל ולתת את האימפקט, לא יודע, באמת מעניין, צריך לעקוב ולראות, אני לא חושב שהייתי מזיז, גם לא את ראשפורד כרגע, אבל לגמרי אני חושב על החילופים. מילה על שואו, השחקן הכי יצירתי ביונייטד במשחק קודם, 6 מצבים שהוא יצר, 0.65XA, ההגנה לא נראית משהו, אבל לפחות מחזיקי שואו מקבלים את הדבר הזה, שזה בעצם איזושהי נחמה קטנה.
נכון, שזה בשונה קצת מהמחזור הראשון, שראינו אותו יותר אחורי ואת וואן ביסאקה יותר מצטרף, הפעם ראינו מגמה הפוכה, את שואו יותר קדמי, וואן ביסאקה פחות יצטרף, זה נכון, אנחנו יודעים ששואו, כשהוא עולה, הוא יודע, הוא שחקן התקפה טוב ויכול לנתן את התרומה, אז בבית הזה זה בשורה טובה למאמנים ולמחזיקים של שואו, לראות אותו יותר קדמי ויותר פעיל, כמו שאמרנו, בעיקר במחצת הראשונה. וזהו על יונייטד.
כן, זהו על יונייטד.
זהו על טוטנהאם.
לסיכום מדעתי, יונייטד, no buy, no sell, כאילו.
הולד. לגמרי, המילה המרכזית, הולד, ונחכה לראות מה יעשו מול נוטינגהאם פורסט, ואנחנו מתקדמים למשחק הבא שלנו, קריסטל פלאס נגד ארסנל, שני בלילה, משחק שסגר את המחזור, קריסטל פלאס 0, ארסנל 1, משער בודד שהופקע בביתת עונשין 11 מטרים על ידי אודגורד, לא סאקה, מאמני הפנטזי נדהמו לגלות את זה. היה משחק לא טוב.
כן, המשחק לא, כי הוא קשה לצפייה. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאפילו אין יותר מדי מה לדבר על המשחק הזה, כלומר
ממש
ראינו בעצם את השיטה החדשה של ארטטה, שוב גבריאל על הספסל מביא את העצבים, כאילו מה, כאילו תומיאסו, אבל בסדר. שוב פארטי בעצם בתפקיד שלך מגן הימנים שמצטרף לאמצע, סאקה מוותר על הפנדל לאודגור, בגדול ארטטה מתבטא בסוף המשחק ואומר שהוא לא ידע עלה, כאילו זה משהו שהשחקנים החליטו על המגרש, כלומר שאנחנו לא צפויים לראות את סאקה מפסיק לראות את הפנדלים. אני חושב ששני שחקני הכנף היו פחות משמעותיים במשחק הזה, אתה רואה אותם במערך ונגד קבוצות שמסתגרות, קצת יותר מתקשים, הם קצת יותר בצדדים, ובאמת קצת פחות ישירים או פחות מסוכנים, וזה גם מה שאנחנו צריכים לשים לב איך זה מתקדם. ההגנה שמרה על שער נקי, יכלו לספוג שם, כלומר אם נגיד דיברנו על סיטי שיורי, על קלט המשחק פה, ולא כל כך קרה. אסה וגם אדואר, שניהם היו לדעתי יכולים, או יכלו לה, כאילו יכלו לכבוש. תומיאס הורחק, אני מקווה שאנחנו נראה את גבריאל שבוע הבא מתלבש, כי אני לא יודע אם אני עדיין רוצה להוציא אותו.
אבל גם הצד השני של המטבע הזה, ראינו את זינצ'נקו חוזר.
כן. באמת שאלה טובה מה יהיה. אני חושב שאתה יודע, אם הוא עולה עם זינצ'נקו בשלישיית בלמים, זה תהיה קצת הפקרות, אבל באמת יהיה שווה לעקוב.
נכון, לגמרי, ובאמת משחק שאין הרבה מה להוסיף עליו. אני כן ארצה לדבר על השחקני כנף, על השלישיית שחקנים המוחזקים, פחות נדבר על ההגנה, מבחינת שחקנים שמוחזקים הרבה, אני רוצה אבל כן להוסיף על אודגורד, סאקה ומרטינלי. אודגורד קיבל את הפנדל במתנה, כמו שאמרת, אבל אם מסתכלים על המשחק שלו עצמו, הוא די אחורי במערך, אחורים את אברץ, נמצא יותר קדמי ממנו, אודגורד מתחיל בצד ימין, בצד שבו יש את סאקה ופרטי, והוא נמצא יותר אחורי ובאמת מנסה לנווט את המשחק מאחורה, פחות מצטרף, כשמצטרף מאיים מרחוק, אבל לא בשורה גדולה למחזיקים שלו.
לגמרי.
בהנחה ואין את הפנדלים, ואנחנו שומעים את ארטטה מדבר ואומר, מבחינתי, במילים אחרות, אני מדובב אותו, במילים אחרות הוא אומר, מבחינת מי שאני הגדרתי כבועט הפנדלים של הקבוצה זה סאקה, והם על המגרש קבעו מה שהם קבעו ועוד דבעת, אז בהנחה ואין לו את הפנדלים, זה נראה שהוא נכס פחות טוב אפילו ממה שחשבנו בפתיחת העונה, כי את המספרים העונה שעברה, וראינו את הצטרפויות, והעונה אנחנו רואים אותו לג אחד אחורה.
כן, כן. צפינו שזה יקרה, במיוחד עם ה... כאילו שהערכנו בדיוק איך יהיה המערך של ארטטה ביחד עם אברץ, אבל עדיין שווה לעקוב, ובואו נדבר על מרטינלי, כי אני מחזיק את מרטינלי, ואני, המשחק הזה אתמול קצת הדיג אותי, 8 מיליון, משחק מאוד בצד, אני גם מרגיש שגם סטטיסטית זה מתבטא, עם אנקטיה הוא קצת פחות טוב.
נכון, אנחנו רואים שגם עם אנקטיה, וגם בעיניי זה מאוד חשוב בקטע הזה, גם מי המגן שאיתו. אנחנו ראינו אותו בעונה שעברה משחק על אותו קו עם זינצ'נקו, מגן מצוין שתומך בהתקפה וטכניקה מאוד מאוד גבוהה.
טכניקה
של קשר. טכניקה של קשר לכל דבר ועניין, יכול להכניס אותה כדורים, יכול לעשות את צירופי מסירות. תומיאסו יותר מבועל, קשה לייצר איתו משחקים של 2-1 או 3-2 עם קשר עם אברס נגיד, ולעשות צירופי מסירות מהירות שיובילו לזה שמרטינלי יקבל את הנתיב הפנוי לרחבה. שוב, כמו שאמרת, שיחק מאוד מאוד בקו, כל פעם שניסה לעשות את החידוכים למרכז הוא נבלם. כל עוד זה נראה, הקבוצה ממשיכה ככה, אני חושב שצריך לחכות ולראות אם זינצ'נקו חוזר, זה יכול להשפיע, אבל השיתוף פעולה הזה ספציפית עם החברים שלו, הקרובים אליו במפרט המערך, שהם תומיאס או אברץ ואנקטיה בתור חלוץ חוד, זה ציוות שפחות מחמיא לו ומקשה עליו.
כן, ראינו גם את אנקטיה מחמיץ, את השתי החמצות כאילו שהיו חייבות להיות ברשת, במיוחד שאתה מדבר על קבוצה כמו ארסנל, לא יודע, אולי ארטטה יעשה איזה שינוי, יכניס את טרוסר, טרוסר אנחנו רואים שהוא הרבה יותר מחמיא למרטינלי למשחק, במשחק הבא יש להם את פולם בבית, יש כאילו, בוא נגיד שרוב הפנטזי מחזיק את סאקה, מרטינלי, אודו,
בלם.
ובלם. כושה. גבריאל, סליבה או ווייט.
בתמיל מסוים.
בדיוק. יש מישהו שהיית שוקל להוציא לפני המשחק, לקראת המשחק?
כרגע אני לא מוציא אף אחד.
כולל גבריאל?
אני כנראה אספסל את גבריאל, אבל נשמור את החילוף. נשמור, אז בנוגע ל... זה כבר נכנס לאסטרטגיות של מתי לבצע את החילופים, כי גם גבריאל, אנחנו מבינים, ומה שאנחנו מכירים בפנטזי שהוא יוכל גם לרדת במחיר עם השני משחק, עם אחוז החזקה הגבוה
שלו. הוא גם בדרך לשם אגב.
זה הגיוני, אז אנחנו צריכים גם להכניס את עניין השיקול של המחיר. אז כרגע עוד אין החלטה סופית, אבל גבריאל לא מתוכן לצאת מהסגל שלי, אבל הוא כנראה לא יפתח בהרכב. אתה מתכוון למכור מישהו?
מרטינלי? אני כרגע לא מרטינלי, כי זה באמת פולם, אנחנו רואים שהיא הגנה מאוד חלשה, ואני מקווה שהוא יחזיר, אני חושב שהוא שחקן על, פשוט קצת לא מחמיא לו המערך, אבל הוא באמת יכול להחזיר בכל משחק נתון. אני עדיין מתלבט על גבריאל, אני מחזיק אותו, אני חשבתי אישית שהוא יפתח במשחק הזה, הוא לא פתח, אני קצת יותר מעודד מזה שתומיאס הורחק, ואז אולי הוא יוכל לשחק בעצם את הבלם השמאלי, או את המגן השמאלי, או את הבלם בצד שמאל בשיטה של השלוש, לא יודע, שווה לעקוב, מילה על פלאס, איזה, שוב השחקן הכי קדמי בפלאס, מגיע להרבה מאוד מצבי ביתה, יוצר, הכל עובר דרכו, אם דיברנו על טליסמנים, הוא לגמרי הטליסמן של
פלאס. לגמרי,
טליסמן במובן המילה. ואני כאילו, אני חושב ש, לא יודע, פלאס קבוצה שמבחינתי, היא שווה תרגות כרגע, והוא אחד מהשחקנים האלה, אני מחזיק גם את ג'ונסטון, אבל אם לא הייתי מחזיק את ג'ונסטון, אפילו אחד משחקני ההגנה גם היה קורה אצלי, כי אנחנו רואים באמת שההגנה היא הגנה טובה, ארסנל לא הגיעה להרבה מאוד מצבים, ובהחלט הייתי אולי שוקל אנדרסן או גי או משהו כזה, שניהם עם
אנדרסן, ציונים סטטיסטיים טובים, נותן כן. בונוסים, ראינו כן. שבוע שעבר,
שלוש בונוס שבוע שעבר,
נענת בונוס,
כן.
בהחלט אופציה טובה מבחינת ההגנה של פלאס.
ואדואר בחמש וחצי.
אדואר חמש וחצי גם, חלוץ
פותח. חלוץ שלישי זה אחלה.
אני חייב לגעת, לא פנטזי, ומשהו אחר בפלאס, ג'ורדן איו.
כן.
אתה ראית אותו אתמול?
הוא השחקן הכי מושמץ שיש בפרמייר ליג.
אבל כן. אני לא יודע מה יצא, פתאום שחקן כדורגל.
כן, כן, הוא חזר עשר שנים אחורה ביחד.
אני לא יודע שלפני עשר שנים הוא שחק ככה כדורגל.
כן. כן,
הוא יצא שם למרוצים ודריבלים.
כן, כן, עשה אחד על אחדים שם.
אחד על אחד, דברים שלא ראיתי בחיים את ג'ורדן היו עושה. כן. אחלה, כל הכבוד. כן. עדיין לא קשור פנטזי.
אבל כן.
בנוגע לאיזה, בהחלט נכס פנטזי.
נכס פנטזי, מצוין, לדעתי 6.5 גם מחיר מעולה. קצת קשה כי...
בריכה.
כן, כן.
בריכה יפה ועשירה, קשרי ה... 6.5, 7, יש שם הרבה נכסים שמעניינים אותנו, אבל איזה, באמת, טליסמן במלוא מובן המילה.
לגמרי, הוא, לגמרי.
כל הקבוצה שולחים להם את הכדורים, יוצא לדריבלים, מנסה, מה שנקרא, להרים את הקרן ולנגוח.
לגמרי, זה החדש.
לגמרי. טוב. אתה עושה את זה טוב?
כן, עושה את זה אחלה.
אז אלה פלאס, פלאס וארסנל, ואנחנו מתקדמים למשחק הבא שלנו, שנערך באנפילד. שבת, בצהריים, ליברפול נגד בורנמוט, מאמני הפנטזי היו נרגשים ודרוכים.
או משוחפצים.
או משוחפצים, בדיוק, מי כמקפטנים ומי כיורדים למקלטים, לקראת המשחק הזה, ששמנו אותו ביומן עם סימן קריאה בפתיחת העונה, שבאמת זה משחק ש... יהיה מאוד משמעותי לאיך אנחנו בונים את הקבוצה, המשחק הזה ספציפית, במחזור הזה, ליברפול נגד בורנמות' בבית, אז נגמר 3-1, ליברפול עשתה את המוטל עליה, אבל מבחינת פנטזי, השאירה לא מעט סימני שאלה.
כן, כולם ציפו לראות את ה-9-0 של עונה שעברה.
רק שהפעם סלח מגיע.
כן, לגמרי. הרבה קיפטנו את סלח, כאילו, אתה יודע, דה פקטו זה לא היה ככה, בורנמות' באמת יריבה מאוד ראויה, משחקת מצוין, אבל שוב, שלישיית התקפה של ליברפול החזירה, עשתה את המוטל עליה, שלושת השחקנים, סלח.
חמש נקודות מסלח במשחק הזה, אתה קורא לזה החזר, איך אתה מתייחס לזה אם אתה היית מחזיק סלח? אני לא מחזיק סלח, אבל הייתי מסתכל על חמש נקודות מסלח במשחק הזה, בתור כמעט בלנק.
כן, אני מסכים איתך לגמרי, תשמע, שחקן 12.5, אני חושב שהמחיר שלו יקר מדי, ואתה יודע, ברגע שאתה מביא אותו, אתה מטרפד הרבה מאוד דברים אחרים שאתה יכול לעשות עם הקבוצה שלך, ובאמת, אני כאילו, אני אם הייתי מחזיק את סלח, הייתי מבחינת הפריוריטי שלו היה להוציא אותו.
כן, אני חושב שאנחנו נראה את זה גם מאמנים שהלכו על הכיוון הזה, כמו שאמרתי, תרקדו את המשחק הזה ספציפית, ולפיו בנו כזה בסגל, ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה הרבה תנועה החוצה מסלח, טרנד, שמאוד מחזה לפחות בניקוד פנטזי. אז בואו באמת ניגע במה לנו במשחק, נגמר
3-1,
המשחק נפתח עם שער של בורנמות, שבאמת חושף את כל הבעיות שיש לליברפול במשחק שלה. זה אמנם לא היה מחטיפת כדור, ועצם זה שלא היה חוסר בקשר השש, מה שדיברנו עליו, שחושף את ליברפול, אבל הנעת כדור, טרנט מנסה להיכנס למרכז, מתבצע בכבדות, ונדייק לא מספיק מדויק, חטיפת כדור, האיום שהיה ונדייק, ששחקן כמו סולנקי היה מתקרב אליה לפני שנתיים, ורק מנסה לברוח לכנף, ועכשיו פשוט הולך לתוך השער, אז על ההתחלה קיבלנו את השער של סמניו?
סמניו, 4.5.
4.5, אז על ההתחלה קיבלנו את השער הזה, ומשם ליברפול ניסתה להפעיל את המחבש, לוצ'ו דיאז, חתמת אותו, נתן שער יפה.
יפה יפה.
אחר מכן סלח ופנדל, שלי אישית קשה איתו, אבל לא ניגע בחוקת הכדורגל, עם פנדלים מהסוג ששחט סובוסליי, השחקן שיושב, יוצא החוצה בקצה של הרחבה.
זה פאול בתוך הרחבה.
זה פאול בתוך הרחבה, בדיוק. זה לפודקאסט אחר. וז'וטה שבישל את הראשון, סוגר עם שלישי.
כן, אני חושב שג'וטה היה נהדר במשחק הזה, להבדיל מהמשחק קודם. אני חושב שזה גם סוג המשחקים שהרבה יותר מחמיאים לו, מול קבוצה עם הגנה קצת יותר נסוגה. שמע, ליברפול, אני לא יודע, אני הבאתי דיאז, אני גם בקרוב אני מעריך שאני אוציא אותו. אני חושב שהנכסים שלהם קצת מוערכים ביותר מדי, אוברפרייס קצת, אבל שמע, עשו את המוטל עליהם. קבוצת התקפה טובה, מי שמחזיק את טרנט, תשמע, אני חושב שליברפול כרגע, כל עוד אין את השש הזה, הם שווים שער, כאילו שער ספיגה בכל משחק, לכן אני לא הייתי הולך, הייתי מחפש להוציא את טרנט, וזהו בגדול, זה בגדול לליברפול.
לגמרי, זה בקצרה, כי זה מה שמגיע, אבל באמת, קבוצה ש... במילה אחת, כמו במשפט אחד עליהם, זה overpriced.
כן.
באמת.
עד שיוכח אחרת.
עד שיוכח אחרת. הגנה לא מספיק טובה, שחקני התקפה לא מספיק ממוסמרים, פרט לסלח. דיוגו ג'וטה נתן את ההחזר, אבל עדיין אנחנו רואים אותו בתפקוד החדש שלו,
בפולס 9 הזה, כן.
של הפולס 9, הפירמינוי. הוא עדיין יהיה את הדיוגו ג'וטה וידחוק את יוכל את הנבלות, כמו בגול השלישי, אבל אי אפשר לבנות על זה יותר מדי.
מיוחד עם הפריחות שלו.
בדיוק. קודי גאק פה, משהו מעניין עליו?
לא, אני אגיד, אתה יודע מה, יש לי משהו מעניין עליו. אני חושב שהוא כרגע חלוץ בפנטזי, הוא משחק כקשר, אני מבחינתי זה לא לגעת.
לא לגעת מוחלט.
כן, לא לגעת.
אם אנחנו, המטרה שלנו זה לתרגט קשרים שהם חלוצים.
בצ'רליסונים.
בצ'רליסונים, בואמו.
כאלה.
חוץ מראשפורד, שהוא היחיד שאנחנו מבאסים לראות אותו חלוץ. אז לראות שחקן שהפנטזי קורא לו חלוץ, הוא משחק כקשר בשלישיית קישור, זה לגמרי ביג נו נו.
כן. משחק הבא נגד ניוקאסל בחוץ, לא חושב, אתה יודע, אני רואה הרבה תנועה לכיוון לואיס דיאז, כי הוא קבע שני משחקים ברצף, מבין, הכל סבבה, לא יודע, אני לא הייתי מביא אותו עכשיו, אני אפילו שוקל אם לפתוח איתו במשחק הבא. יפה. נגיע על בורנמוס, סמניו, כמו שדיברנו, קבע שאת השער 4.5, הוא נראה כרגע חלוץ 4.5, לא יודע, שעשוי להביא את הכי הרבה נקודות, מי שמחפש, סולנקה שוב היה טוב, נראים אחלה, באמת נראים אחלה, הפתיעו מאוד, כל הכבוד
להם. אחלה קבוצה, אנחנו גם דיברנו עליה בהכנה, אנחנו מתחילים לראות את הכדורגל שהמאמן החדש ראולה מנסה להנחיל, קבוצה חביבה, כיפית, אחרי האדום, גם לקחו את המושכות והגיעו למצבים, יכלו לצאת שם עם עוד שער, וגם היו שומרים על 2-1 אולי אפילו עם נקודה, אבל ברגע שהיה 3-1, זה כבר די נעלה את התוצאה, אבל הם המשיכו לנסות ולתקוף. אז אנחנו נמשיך לראות אותם, מעניין יהיה לראות אותם באמת במשחקים בלוזים, בלוז יותר נוח, בעיקר שחקני התקפה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי בורנמות, ואנחנו נתקדם למשחק הבא שלנו, ולקבוצה שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב. וולפס עירכה את ברייטון.
הקבוצה הזו וולפס, הקבוצה שאנחנו אוהבים?
פחות.
כן, okay, אוקיי.
Okay. אנחנו אוהבים את הקבוצה ששמה נטרחה על הראש.
כן.
4-1 לברייטון, במולינגיו, נגד וולפס. איזה כיף.
תשמע, פשוט נגמרו המילים. כדורגל, אתה לא יודע, מי, כאילו אם היית עכשיו מדבר עם אוהד ברייטון לפני 3 שנים, ואומר לו, תקשיב, זה הכדורגל שהקבוצה שלך תראה, מה, הוא היה תופס את הראש, כאילו...
הוא רק חושב שהוא משחק בליג 1 אולי.
לגמרי. זה פשוט תאווה לעיניים, משחק מדהים, ובוא, אתה יודע, בוא נצלול קצת למשחק עצמו, מה ברייטון עשתה, קצת על רוטציה של דזרבי שצפינו אותה, מה... בוא תספר לי.
נכון, אז ברייטון עלתה במערך הקבוע שלה, של 4-2-3-1, עם שינוי אחד, לעומת, היה שינוי בקישור, מוחמד דאוד ירד וגילמור עלה במקומו, אבל השינוי המשמעותי שאנחנו הבחנו בו, וגם כאב ללא מעט שחקני פנטזי, זה ההורדה לספסל של ג'ואר פדרו, והכנסה של אנסיסו במקומו. כשאנחנו רואים את אנסיסו משחק במקום פדרו, אז השפעה שהיא קטנה למערך של זה, שאנסיסו טיפה אחורה מג'ואר פדרו, פחות מצטרף לרחבה, אבל מאשר המון חילופי מקומות עם השחקני כנף, עם מיטומה ומרג' שהם מדהימים, אין אהבות כאלה.
כן, כן, לגמרי.
אז זה מבחינת המערך של ברייטון, איך שהם עלו. הכדורגל הוא אותו כדורגל, המגנים, בעיקר סטופיניאן, מאוד מאוד קדמי, מיטומה ומרג' ממשיכים לתת את הטון, ופדרו עלה מהספסל, תרם את האפס נקודות שלו. אז נצלול קצת למה היה במשחק, איך הגיעו השערים, ואז ניגע במה שבשחקנים הרלוונטיים. המשחק נפתח מעט מגומגם בהתחלה עם איזה שער שנפסל של וולבס, היה גם מצב של נוסף של פאביו סילבה. לא נדבר עליו יותר, אבל המשחקן לא ברמה בעיניי לוולבס.
נגיע למצבים.
נגיע למצבים, שחקן, היה לנו יותר מדי.
הוא עדיין לא עצר. עדיין לא עצר.
ואז הגיע דקה 15, הבישול הענק של אסטופיניאן.
אז בישול עצום.
בישול עצום.
כן.
אסטופיניאן מוסר על החצי לקארו מיטומה, שיוצא לריקוד.
למסע.
למסע.
כן.
שם על כתף ימין מגן אחד, וכתף אחרי זה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, לקח אותם עם הרצועה, את כל ההגנה של וולפס.
נכון שהמגנים האלה שמקבלים את הקשירות זה תמיד צמדו?
תמיד צמדו.
תמיד צמדו איכשהו.
נגזר עליו עד, עוד מה-8-2 ועד היום, תמיד זה יהיו. אז מיטומה, עם שער מדהים.
שער העונה לדעתי, מחזור 2, אפשר כבר להכתיר. לא נראה שער יותר יפה מזה.
כנראה שלא, נאחל לנו שכן. ובחצי השני, ב10 דקות הראשונות של החצי השני, הצגה של ברייטון, מפקיעה 3 שערים, אחרי הבישול המדהים של אסטופיניאן בגול הראשון, אז מיטומה גומל לו ונותן לו בישול אמיתי. ואז הצמד של סטופיניאן ומיטומה מתחלפים במרג' ואנסיסו, שתי גולים מאוד דומים, מאוד מרג'ים, עושה 3-4-0 תוך 3 דקות. בוא נדבר רגע על השחקני קישור והתקפה של ברייטון.
אז בעצם אנחנו רואים, כאילו, בוא נתמקד בשלושה מרכזיים כרגע במשחק הזה, זה מיטומה, מרג' ואנסיסו. אנסיסו באמת היה...
בוא נתפוס את כל אלה שהיו מעורבים בשערים, היו 4 כאלה, סטופיניאן, מדהים, אין מה להגיד.
זה כאילו מאסט, אני לא חושב שיש מה לדבר עליו.
אין שאלה פה בכלל.
במחיר כזה, ביכולת של ברייטון, מאסט, הלאה, בוא נדבר. מיטומה, השחקן הכי מרכזי, השחקן הכי קדמי במערך של ברייטון, מבחינת מיקום ממוצע. רוב הכדורים הולכים אליו, יוצר המון, אבל הוא לא השחקן שתמיד יחפש את השער. נתן שער פשוט יוצא מהכלל, באמת. אין מה להגיד, עלה גם במחיר הלילה.
גם מרץ', שניהם ביחד.
כן, גם שניהם ביחד, נכון. פשוט יוצא מהכלל. מרץ', הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר באזורים שקרובים לשער, בועט יותר, הרבה יותר... אנוכי נקרא לזה, מחזירים כבר 3 שערים, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, גם בתחילת העונה, מי עדיף מביניהם, ואין סיסו, אין סיסו אנחנו רואים אותו באמת, כמו שאמרת בעשר, הרבה הרבה יותר יצירתי, והרבה יותר מהם מרחוק, לעומת פדרו, שהוא ממש סקנד סטרייקר, כמו שדיברנו, מצטרף מקו שני עם הפנים לשער.
לגמרי. סולי מרץ' ומיטומה, מי שאיכשהו בחר ללכת עם שניהם ביחד, מקבל תוצרת משניהם בשני משחקים האלה. סולי מרץ' לא בוחל, הוא פשוט, הבן אדם בא להשיג, לא מעניין אותו היופי, לא מעניין אותו הזה, שיש את זה מיטומה, הבן אדם גר באזורים מסוכנים, ובא לסחרו ממש בשלוש דקות עם שני שערים, באמת, קופי פייסט אחד של השני, דוחק מקרוב, כשאנסיסו עושה את התנועה על הקו, עושה, משלים אותו ונכנס למרכז, תענוג, כמו שאומר, תענוג
לראות. יהיה מעניין לראות, אתה יודע, הם עוד מעט מתחילים את אירופה, יהיה מעניין לראות מה יש שם ברוטציה, אם העסקים ימשיכו כרגיל, אני חושב שאנחנו כולנו חייבים לחשוב על איך אנחנו, אם לפחות שני נכסים לברייטון, לפחות.
לגמרי.
במחיר הזה וביכולת הזאת, הם חייבים להיות שם.
לגמרי, הגנה הם ספגו.
כן, הגנה קצת, קצת לילה, אבל זה מה לעשות, שם סייג הדורגל התקפים, שני מגנים שהם חלק מההתקפה, אתה סופג יותר.
נכון, בסדר. אז בנוגע לנכסים של ההגנה, האסטופיאן הוא המרכזי, סטיל, שוער 4.5, שנמצא בחלק מהקבוצות, צריך בינתיים מאכזב בתוצרת עם שני ספיגות, דזרבי, כחלק מהרוטציה גם הצעיר שיכול מאוד להיות שיהיה רוטציה בשער, אנחנו לא יודעים אם זה אירופה מול ליגה או בתוך ליגה, משחק משחק, הוא אמר שהמטרה בגדול היא סוג של 50-50 בין השוערים, אז שווה לשים לב לדבר הזה, אני מניח שלפני ווילד קארד אין מה לגעת בג'ייסון סטיל.
לא שיש שוערים על המדף שמביאים לך החזרים כל שבוע.
בדיוק. נכון. עוד משהו על ברייטון?
לא. נראה לי שכמו שאמרנו, שניים לפחות, ולשים לב לרוטציות, מחזיקי פדרו, אתה יודע, פעם זה היה עליהם, אין מה לעשות.
לגמרי.
נגיעה על וולפס.
כן.
אם יש שחקן ששווה נגיעה, זה מתאוס קוניה, ראינו אותו במשחק הקודם נגד יונייטד, גם עכשיו, הוא האיש המסוכן, הוא הבועט, הוא על הפנדלים, שווה בהחלט לשים לב אליו. יאללה, בוא נעבור לעוד...
בעיקר לברייטון, נעבור לעוד קבוצה שהיממה בסוף השבוע האחרון, ואסטון וילה נגד אברטון, 4-0 מהדהד, אסטון וילה הגיעה לליגה.
כן, אסטון וילה הגיעה אחרי שבוע שעבר שבאמת קיבלו בראש, הזנו את יחס השערים שלהם לאפס חזרה, היו נראים פשוט מצוין, מה, בוא נתחיל לדבר, אני חושב ששלושה שחקנים מרכזיים, ביילי, ווטקינס ודיאבי.
בדיוק. שלישיית ההתקפה של אסטון וילה. נלך מהמוחזק ביותר לפחות, נתחיל ישר במנה העיקרית מבחינתנו מבחינת פנטזי, וזה אולי ווטקינס. שחת פנדל, זאת התרומה שלו לפנטזי במשחק. הגיע להזדמנות אחת במצב גדול, לביג צ'אנס, החטיא אותו, בעיניי מדי ברשלנות, כאילו, שוב, זה מצב אחד, לא צריך לגמור אותו על זה, אבל היה, זה, גם המצב הזה וגם באופי כללי במשחק, נראה פחות טוב, פחות מחובר, ביילי ודיאבי נראו יותר מחוברים, אחד לשני ולמשחק ממנו, והנידל האחרון בוודקינס במשחק הזה היה זה שהוא יצא, תוך חצי דקה המחליף שלו קיבל את המתנה והפקיע בעצמו, זה על וודקינס, נראה אותו נגד ברנלי, אין לי שום כמנה להוציא אותו.
לגמרי. אני עוד מילה אבל על וודקינס, 8 מיליון, אבל עכשיו אנחנו גם ראינו שהוא מאבד את הפנדלים, זה משמעותי, לדעתי שברגע שהוא יורד מהפנדלים זה גם מוריד את הערך שלו בעיניי, אז באמת שווה לעקוב. אני חושב שזה מסוג המשחקים שקצת קשה לשפוט אותו, כי זה סוג המשחקים שיותר מתקשה בהם, הוא יותר מתקשה כשהוא עם הגב לשער ומאשר עם הפנים, הוא שחקן יותר של שטח, אברטון הלכו אחורה, מתקשה, בוא נראה אותו נגד ברנלי, וכמו שדיברנו, גם נגד הגדולות, גם ליברפול במחזור 4, לדעתי הוא יכול להחזיר בכיף, אני לא הייתי נוגע כרגע, ואני גם לא הגעתי.
בדיוק. אני מאוד מתחבר מה שאמרת, להבדל שדברים על ווטקינס בין קבוצות הקטנות לחלשות, וממש הגדולות לקטנות, וממש ראו בהרבה מאוד מקרים שווילה גרה לאברטון ברחבה, אתה רואה את כל השחקנים כמעט על המגרש נמצאים בתוך הרחבה, והוא לא החלוץ הזה, שברגע שכל השחקנים בתוך הרחבה, הוא נמצא את הדרך לעלות לנגיחה הכי גבוה, או
לקבל את הכדור עם הגב,
לקבל את הכדור עם הגב, בדיוק. הוא נראה קצת עבוד, שיש הרבה קצת שחקנים בתוך הרחבה, הוא יותר צריך את המרחבים, ואנחנו נהיה שם כדי לחכות ולראות.
לדעתי אגב מול ברנלי הוא יקבל את זה, ברנלי צריך קצת יותר פתוח.
בדיוק, אנחנו מקווים לראות, ברנלי, המתגם שלנו הוא ממש קטן, לא שיחקו המחזור, נזכיר, אז אנחנו נראה אותו מול ברנלי, והבטחנו שניגע גם בדיאבי וביילי, אז מה יש לנו להגיד על דיאבי?
לדעתי דיאבי שיחק מצוין, נתן וולה, תקשיב טכניקת ביתה מהרמות הגבוהות, באמת חוסר מזל המחזיקים, אחד השחקנים הכי משמעותיים בהתקפה, אנחנו רואים שוב שהוא משחק בעצם את מאחורי חלוץ, גם סוג של סקנד סטרייקר מגיע עם הפנים לשער, אני לא הייתי מודאג אם הייתי מחזיק אותו.
השיתוף פעולה עם ביילי
היוצא מהכלל, אני גם מופתע לראות אותו בעמדה הזאת, הוא בדרך כלל משחק שחקן כנף, הוא משחק בבונדסליגה שחקן כנף, הוא פשוט הוציא לפועל מצוין מהעמדה, אני לגמרי הייתי מחזיק, 6.5 זה מבחינתי גניבה.
לגמרי. וביילי?
תשמע, ביילי עבר תלאות בליגה, הוא כבר עונה, פותח את העונה השלישית שלו. שלישית? כן, התחיל בעונה, הגיע לדעתי בינואר, או שהוא הגיע בתחילת העונה ונפצע, עונה שעברה הוא התחיל את העונה הרי ב-5 אם אתה זוכר, שכולם רצו אליו, ואז הוא ירד במחיר, והעונה בעצם זו העונה השלישית שלו, הוא מגיע לדעתי בכושר הכי טוב שהוא הגיע, זה שחקן שלפני שהוא הגיע לווילה, זה גם בטח תמר וואו, הוא כאילו היה בכוכב, כן, כן. ואני שמח לראות שזה סוף סוף נפרה, השער שלו היה מדהים, וגם הבישול שלו, זה היה כאילו בישול של שחקן כנף מהטובים בעולם, אני מקווה שזה ימשיך לו, ואם זה באמת, אם אנחנו רואים את הקצב הזה, זה באמת שווה. עוד נגיע לאסטון וילה, הגנה תפקדה מצוין, חושב שפאו טורס מאוד, מאוד השפיע על המשחק, אנחנו רואים גם את המעבר לקו 3 בלמים, כמו שאמרית תפקד בתחילת העונה בהכנה, שקש בעצם קצת יותר אחורי ודין יותר מצטרף קדימה, וזהו, יש שווה לראות ולראות איך זה מתקדם בעצם.
בדיוק, בהגנה מבחינת לוק הדין החזיר
בישול גניבה,
עם הרצאת החוץ, ונען שתי בונוס, אבל עדיין יש לו את אלכס מורנו על העמדה, חשוב לזכור, אז נכס הגנה, נכס פנטזי בהגנה שהוא טיפה יותר רעוע, ובאמת פאו טורס שגם אני הבאתי אותו, נתן את התרומה הסביבית שלו 6 נקודות, ממרטינז עם 8, שוב ההגנה הייתה חזקה, היה מצב אחד שדנג'ומה הגיע מול מרטינז, נבלם, יותר מזה לא היה שם משהו שירער אותם.
אברטון כרגע לא לגעת.
חוץ מפיקפורד.
גם פיקפורד לא לגעת, אבל בסדר. זהו, נראה לי שכאילו אין באמת מה...
ממש אין הרבה מה להגיד.
אין מה להגיד.
נו שואו מוחלט. פיקפורד קיבל את הטרחה שלו. ואנחנו נמשיך הלאה, ואנחנו עוברים לווסטאם. שמערכת את צ'לסי.
דרבי לונדוני.
דרבי לונדוני. צ'לסי עם לא מעט ציפיות אחרי המחזור הראשון, אחרי ההופעה שלהם נגד ליברפול, ועם צבא שלם של מאמנים שגייס את צ'ילואל אל הקרב, מגיעים אל הפטישים וחוטפים בראש, ורואים את הכוכב שלהם יוצא במגרש בדקה 61. מי שלא ראה את המשחק אומר בוודאות הוא נפצע.
כן.
מי שכן ראה לא הבין למה זה קרה, אז מה היה לנו שם? ווסטאם צ'לסי.
כן, אז תראה, המשחק מאוד מאוזן, שוב צ'לסי אנחנו רואים אותם בשלישיית בלמים, מלו גוסטו מגן בארבע פותח בעצם על העמדה של דריס ג'יימס, יהיה מעניין לראות אם הוא המשיך שם, צ'לסי לא הרשימה יותר מדי. אני אתן ככה בנקודות, כי קצת קשה לדבר על המשחק, כי הוא לא באמת יש משהו להוציא ממנו. צ'ילואל הוא השחקן הכי, כאילו השחקן מהקדמיים בצ'לסי, משחק ממש כאילו ככנף שמאל, לדעתי הוא יצא מוקדם מדי, יצירתי מאוד, הרבה מההתקפה עובר דרכו, לדעתי שחקן מעולה. אני לא מתחבר למי שהביא את זה במחזור הזה, אני צפיתי שהם יספגו במשחק הזה, הם עדיין לא קבוצה שהיא מספיק, נקרא לזה מאוזנת, אנזו החטיא פנדל.
אנזו על הפנדלים.
כן, אנזו על הפנדלים, שיכל לשנות לגמרי את המשחק, הוא עדיין מבחינתי לא נכס פנטזי. והשחקן המרכזי שאני רוצה לדבר עליו זה ניקו ג'קסון, החלוץ של צ'לסי ב-7 מיליון, דיברנו עליו במשחק קודם נגד ליברפול, הגיע ל3 מצבים גדולים, במשחק הזה הגיע למצב גדול, נגיחה שהוא החטיא, היה גם מאוד מאוד פעיל במשחק. מה אתה אומר? היית מודאג, אם כבר היית מחזיק את ניקו ג'קסון, היית משאיר, היית מוציא, מה אתה חושב?
אני חייב להראות שניקו ג'קסון, אני חושב שזה יבוא. ברמה של, אם היה לי אותו, לחלוטין, ממשיך איתו, ואפילו על גבול, אין לי אותו, ולהביא.
אני גם שוקל מאוד להביא אותו.
זה מעבר לעוד, זה הסף הבאי.
אני אגיד לך יותר מזה,
במיוחד שאנחנו רואים את הלוז.
אני קשר את זה גם למה שדיברנו קודם על אלוורז, אני כאילו מבחינתי הוא כרגע ממוקם לפני אלוורז, מהסיבה שהוא הרבה יותר נעול, ומשחק ב9, ולא מאחורי חלוץ. 7 מיליון לדעתי שווה את זה, אני לא חושב שאני אביא אותו כבר במחזור הקרוב נגד לוטון, כי אני לא יודע, אני קודם כל אני רוצה לגלגל, נדבר על זה, ודבר שני, גם לוטון ישחקו מאוד מאוד סגור, אבל אני לגמרי חושב שאחר כך אני אתרגט אותו.
בדיוק, אז גם אני חושב ככה, אני אובייסלי לא דלבר ולא הפקיע בשני המשחקים האלה, למרות שהיו מצבים, אז זה מעלה סימן שאלה לגבי החדות, אבל אנחנו יודעים שהוא כן כדורגלן מסוג חלוץ.
כן, כן.
ואדם יודע להפקיע שערים, וזה שהוא מגיע למצבים, זה בשורה טובה למחזיקים.
יכול להיות שברגע שגם ייפתח לו, הוא ימשיך כאילו לתת, שווה לעקוב.
אגב, מקה.
איזה כן, גול ענק, 4.5, אבל אני
נפצע.
כן, נפצע. שוב, אני תשמע, אני קצת קשה לדבר על צ'לסי, כי אני לא רואה יותר מדי נכסים ששווה להביא פרט לשניים שדיברנו עליהם.
נכון. יש גם קצת מחזיקים של קולוויל, הגנה, באמת אין מה לומר, משחק לא טוב של צ'לסי הגנתית. חטפו גולים פשוטים.
אגב, גם למשחק הבא נגד לוטון, לא הייתי עולה דאבל אפ בהגנת צ'לסי, גם כשזה לוטון בבית, זה עשוי להיות טריקי. תשמע, צ'לסי לא הוכיחה שהיא קבוצת הגנה מעולה, לא יודע, אני מחכה.
אני חושב שהשאלה של דאבל הגנת צ'לסי מתחלק לשניים, מי שנערך לדבר הזה מבעוד מועד, אם זה ריג'ל, זה פחות נראה לרלוונטי, אבל נגיד, יכול להיות, הביא כבר לפני המשחק הזה את קולוויל ואת צ'ילואל, אז הייתי אומר, תמשיכו עם הקו שלקחתם, אחרי הכל לוטון בבית, ומי שלא עשה את זה עד עכשיו, אני לא חושב שהוא יבוא ויגיד, אני עושה את זה עכשיו, אחרי המשחק הזה. אז אם זה משהו מישהו בחר לעשות כאסטרטגיה, לפני המשחק הקודם, וכבר שני שחקנים נערך לשני משחקי בית הקרובים נגד לוטון ופורסט, זה אפשרי לעשות את זה.
כן, אני לא אטוס,
לא הולך לעשות.
בדיוק.
ווסטאם, בוא ניגע קצת בווסטאם, שנתנה משחק לא רע לעיני הקהל הביתי, במיוחד לשחקן הרכש החדש ישן בליגה, ג'יימי וורד פראוס, שני בישולים, אחד ממצב נייח, כמו שהוא יודע אולי הכי טוב שיש, אחד ממשחק עומד, ממשחק נייד, שער יפהפה של אנטוניו, אבל באמת, אם אנחנו מדברים על ווסטה, היחיד שמעניין אולי לדבר עליו עכשיו זה ג'יימי וורד פראוס.
לגמרי.
אנחנו רואים שמאמנים כן הולכים אליו, אנחנו יודעים מה התרומה שלו יכולה להיות, בשנים האחרונות היינו רגילים שהוא היה מעבר לאיזשהו בועט מכונן ומרים קרנות, הוא היה גם סוג של טליסמן אחורי של סאוטמפטון, אז זה הפך אותו לנכס שיש על מה לדבר עליו במחיר שלו, שלא אם יש על מה לדבר עליו במחיר הזה גם בווסטאם.
שווה לראות, אני תראה, קודם כל מבחינת הרגל שלו, דייוויד בקאם, כאילו ממש, זה פשוט מצוין, אני חושב שאם הוא הצליח לתת את האימפקט ההתקפי מבחינת הביתות שלו וההצטרפות מקו שני כמו שהוא עשה בסאוטמפטון, בנוסף לזה שלווסטהאם יש משחק ראש מצוין, וגם ראינו את זה מהקרן הזאת, וגם דיברנו על זה שבוע שעבר בהצטרפות בהחתמה שלו, אז הוא יהיה נכס מצוין. כל עוד זה לא קורה, ההצטרפות הזאת והבעיטות יותר לשער, אז אני חושב שהוא לא כרגע. גם בו נתן משחק סולידי, גם אולי שווה לעקוב, אבל ווסטהאם נראים סבבה.
סבבה.
כן, סבבה לגמרי.
עושים את העבודה. ציפינו שיהיה להם קשה, ביוחד אחרי מה שראינו מאמונה שעברה, אז הפתיחה שלהם היא כן מעודדת, לעומת מה שאנחנו לפחות צפינו. בנוגע להמשך ופנטזי, אנחנו נצטרך להמשיך לבחון, הם עדיין סימן שאלה מבחינתנו, אחרי העונה שעברה שהקשה שלהם. אבל יופי של משחק, יופי של ניצחון על צ'לסי, וצ'לסי עכשיו נערכת לשני משחקי בית,
חייבים להביא את השש נקודות.
כולם רוצים לראות עם שש נקודות, כולם רוצים לראות שם החזרים בפנטזי, ויהיה מעניין מאוד לראות את זה.
לגמרי. שני משחקים אחרונים.
שני משחקים אחרונים.
אחד שאין כל כך מה לדבר עליו, שזה משחק יום שישי, אבל בואו נדבר קודם אולי בפולאם ברנטפורד.
בדיוק, אנחנו בפולאם נגד ברנטפורד, עוד דרבי לונדוני במחזור הזה. ברנטפורד מפרקת 3-0 את פולאם, ומתרוששת מהטקו הביתי מול טוטנהאם, וממשיכה את הקו של וויסה את אמבואמו.
כן, בוא, כאילו זה שני הנכסים המרכזיים בקבוצה הזאת, הם בקושי מצוין. הפעם היינו שינוי במערך 4-3-3, להבדיל מה-3-5-2 שהם פתחו במשחק הקודם, יש איזה משמעויות, במיוחד שאנחנו מדברים על השניים האלה, ב-3-5-2 שבוע שעבר ראינו את אמבואמו, השחקן הקדמי יותר שלא עושה את הפעולות הגנה, וזה בעצם יותר הגיוני, כי הם הרבה יותר יציאה למתפרצות, הם בואמו הרבה יותר מהיר, הם כדרור יותר טוב מוויסה, ולכן הוא זה שמוציא את המתפרצות. ב-4-3-3, כשברנטפורד יותר יוזמת, אנחנו רואים את וויסה יותר קדמי כאיוון טוני, ואת הם בואמו הפוך, משחק בכנף, ויורד יותר למטה לעשות את הפעולות ההגנתיות.
נכון. פעם שחדה עלה בכנף השמאלי, קיבלנו מברנטפורד את בדיוק את מה שציפינו מהם.
לגמרי, אפילו יותר.
ואפילו מעבר. השנייה האחרונה הזאת, הדקה 92, הגול של אמבואמו, שדרך אגב התחיל את המהלך ריקו הנרי בצד ימין.
בצד ימין, מה קורה עם הבן אדם?
הבן אדם בכל מקום, בישול של אייר, זה היה למחזיקי אמבואמו, זה היה ממתק אמיתי לעלות משמונה נקודות ל-16, שחקן שהביא אחר מנקודות המחזור, אין כיף כזה.
לדעתי הוא שחקן שחייב להיות בכל רשימה, דיברנו על טליסמנים, הוא לגמרי הטליסמן, אגב גם וויסה ב-6 מיליון חלוץ, לדעתי חייב להיות ברשימה, במיוחד בהיעדר האופציות בהתקפה בפנטזי, ואני חושב אפילו שדאבל אפ הוא לא דבר שיהיה חריג, אנחנו רואים שני משחקים ברצף ששניהם מחזירים, ברנטפורד כרגע נערת החן, נראים מעולה, וזהו, אני באמת צופה שזה יימשך, יש להם מאמן מעולה, יש להם קבוצה שכבר רצה כמה שנים, יש להם לוח משחקים שממשיך להיות סביר.
הרבה משחקי בית, אנחנו יודעים שקבוצת בית טובה,
כן?
זה 3 מ-4 הקרובים הם משחקים בית נגד קבוצות ירוקות, יש להם פלאס, בורנמון ואברטון, כולם בבית, בתווך ניוקאסל בחוץ, אבל באמת, אמבואמו מתחיל להרגיש למאמנים כמו חובה, ואתה מזכיר את האפשרות לדאבל אפ, שהיא לגמרי אפשרית מבחינתי גם.
כן, גם אנחנו רואים שההגנה שלהם תפקדת מצוין. הנרי, שאין כבר מה להגיד יותר, כי הוא באמת עושה עבודה מעולה, יצירתי מאוד, קדמי מאוד, באמת נהדר.
גם מיקי. מאוד קדמי במערך במחזור הזה. בשונים מהקודם, פינוק מקבל את הבונוסים ובצדק.
גם שולט בכל המאבקים שלו, שזה גם, זה נותן לך נקודות בונוס, כאילו את הנקודות בשיטה של הפרמר ליג, וגם הוא יצר מצב אחד גדול, שאתה מקבל לדעתי 6 נקודות בסיסטם, שמכניס אותך לגמרי קדימה, וגם שמר על שער נקי. אז באמת, נכס גם פנטזי טוב, הוא איום מאוד מאוד גדול במצבים נייחים, וגם שווה לעקוב.
פולאם, יש לנו מה להגיד?
כלום ושום דבר.
כלום. לנו, שוער ש...
משחק טוב, אבל כאילו...
משחק טוב כרגיל, אבל פשוט מגיעים לכל כך הרבה מצבים מול הזה. כן. תורה. מעמידים אותו במצבים. ניטרוביץ', ניפרד ממנו.
ביי ביי.
ביי ביי.
שלום ולא להתראות.
בדיוק. ונמשיך הלאה למשחק הבא והאחרון שלנו. במחזור זה, פורסט. בשישי בערב, פורסט מארחת את שפילד. כולם עם טרנר בשער. אומרים לו, בבקשה, רק תביא את השש נקודות המסכנות האלה.
אפילו חמש.
אפילו חמש.
אז בזבוז זמן.
תרזבי זמן. כולם הוגשו לנו בבקשה אחת קטנה, וידעו בלב שזה כנראה לא יקרה, וכך היה, פורסט ג'יים, שפילד יונייטד, אחת. מה יש לנו להגיד? חוץ מטרנר שיחזב אותנו, למרות שהיה לו שם שתי הצלות מאוד מאוד טובות. לא הגיע להצלה השלישית, אבל שתי הצעות שעזרו לקבוצה שלו. מעבר לכך, אוריה בתחילת המשחק מבשל לאוואני, אמר מאזן בתחילת המחצית השנייה.
שער נהדר.
שער נהדר, כדור חוזר מקרן, באמת שער יפה. והחגיגה הזאת, היציע שלו, קהל החוץ, אין דבר יפה.
כן, כן. גם המגרש של פורסט כאילו מושלם לזה.
בול, הוא מושלם לזה. אתה רואה את האוהדים, מרגיש שהם בתוך המגרש. זה לגבי זה, ולקחת הסיום, ווד, מיודענו, אהובנו, של חלקנו, אנשים שאוהבים את דייץ', נועל את הניצחון של פורסט, מאוד בשביל של אוריה.
כן.
אז מה יש לנו להגיד על המשחק האחרון שלנו?
אני חושב שאפשר לסכם את זה ממש בקצרה. שפילד, לא לגעת, ואפילו לטרגט מולה.
אנחנו ראינו שבלדוק שהיה בתור המגן בדג'ט.
נפצע, לא שיחק, לא בסגל.
שזה משמעותי.
כן, צריך לראות.
משמעותי בעיקר מכיוון של מחיר, וגם מכיוון של, אנחנו רואים ש... נגיד גבריאל, אם לא כאילו, השחקנים יכולים גם להגיע להרכב.
לגמרי.
אז, זה דבר שהוא כן משמעות.
אין הרבה פרימיומים במשחק, אז אתה יכול להרשות לעצמך את הפריבילגיה להחזיק לפחות ארבעה שחקני הגנה שהם משחקים, ואפילו חמישה.
לגמרי.
אז באמת שפילד אין מה לדבר. גם פורסט אין יותר מדי מה לדבר. אם אני הייתי מנסה להרים שם שחקן, זה אנחנו רואים שהוואני קליני מול השאר, שני מצבים, שני שערים בשני משחקים. גם שנה שעברה סיים עם 10 שערים, באמת משחק מצוין. גיבס ווייט היה קצת יותר שקט במשחק האחרון, אבל עדיין היה מי שיצר את המצבים, רוב המצבים של פורסט.
הוא שחקן.
שחקן, כדורגל מסוג שחקן באמת, אין כאילו, אבל קשה, קשה באמת לתרגט אותם. אבל שוב, לא משהו שאפשר לדבר עליו לאורך זמן.
נכון, קבוצת בית חביבה, קשה, לא... אין לי מבחינת פנטזי, אין שם יותר מדי מה לקחת איתנו.
וזה בעצם מביא אותנו לסגירה של המשחקים, לנעילה.
בדיוק, שעת הנעילה, סיימנו את המעבר על כל הקבוצות, כל המשחקים, כל השחקנים, ועכשיו אנחנו נערך למחזור 3.
לגמרי, אז אני חושב שהמשחקים שצריך לטרגט במחזור הזה...
בואו רגע נגיד בקצרה את המשחקים.
כן, אז צ'לסי מול לוטון ביום שישי, טוטנהאם מול בורנמות בחוץ, ארסנל מארחת את פולאם, ברנטפורד ופלאס באודר בלונדוני לברנטפורד, אברטון מול וולבס, שחקן משחק שלא יעניין אף שחקן פנטזי, יונייטד מארחת את פורסט והמחזיקים יקבו להחזר, ברייטון מארחת את ווסטהאם, אני חושב שזה מכשול לא פשוט, ווסטהאם יגיעו להסתגר, ואז ביום ראשון וילה מתארחת אצל ברנלי, סיטי מתארחת אצל שפילד יונייטד, והמשחק המרכזי, ליברפול מול ניוקאסל
בסן
ג'יימסס פארק. טוב, אז נראה לי מבחינת המשחקים לטרגט, כבר דיברנו על זה, מחזור 3, יש לו משחקים סופר אטרקטיביים. אני לא יודע, אני מחזיק צ'לסי, אז בטוח צ'ילואל יהיה בהרכב. טוטנהאם, אודוגי כנראה ייכנס, אני אפילו נראה מה קורה עם מדיסון, אני אולי אפילו אשקול להביא את מדיסון. אבל זה משחק שאפשר לטרגט, בורנמות' ראינו שהיא קבוצה התקפית, וטוטנהאם קבוצה התקפית, ואפשר לראות שם, כאילו אפשר לצפות שם לשערים, ארסנל מול פולאם, פולאם זעזעת, ההגנה הכי חלשה בליגה, באמת ששווה, ברנטפורד פאלאס.
אפשרי מאוד כמובן. שוב, יש לנו אחרי מחזור שני שבו רוב השחקנים שלנו היו במשחקי חוץ, נוחים יותר, נוחים פחות, מחזירים יותר, מחזירים פחות. כמעט, רובנו מסתכלים על הקבוצה שלנו ורואים הום, 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 כשאנחנו באים בפיק טים.
וכשלא הום, שפילד יונייטד בחוץ.
בדיוק. כמעט כולם בבית, כולם כמעט קצת חלשות. אנחנו מצפים לראות הרבה החזרים. ואם אנחנו מדברים על אסטרטגיה ואיך אנחנו מתכוונים ללכת למשחק הזה, זה, לפחות אני יודע לשם את מי, זה כן, זה מחזור לגלגל בו.
כן.
עם כמה שזה מפתה ועם כמה שיש הרבה שעות במחזור הזה, אנחנו, הרבה מהקבוצות הגיעו ארוחות טוב למחזור הזה, וגם אני, הקבוצה שלי, הגיעה ארוחה טובה למחזור הזה, לרמה שכרגע על הספסל שלי, ז'ואאו פדרו, שאני בסדר עם זה, גבריאל, אפשר לגעת בזה אולי תכף, ופאו טורס נגד ברנלי, שלושתם על הספסל.
כן.
אז לעשות החתמה, לא יודע, מרגיש לי שאין יותר מדי צורך, ויכול להשתמש בחילוף הכפול בהמשך, מה שלא הרגשתי, שאני יכול לעשות אותו במחזור הזה, ובגלל זה לא רציתי לגלגל את החילוף במחזור הקודם.
כן, אין לך מי להושיב בעצם, במחזור הבא אנחנו כבר רואים שיש לנו ליברפול מול וילה, שזה התנגשות בשחקנים שבטוח יהיו לך, ארסנל מול יונייטד, שזה בוא נגיד לפחות 5 שחקנים, 4 שחקנים לפחות.
וברייטון ניוקאסל.
וברייטון ניוקאסל, אתה מקבל הרבה התנגשויות, לגמרי, אתה רוצה שני חילופים למחזור הזה, ובנוסף, גיים וויק 5 מגיע אחרי פגרת נבחרות, שאני חושב שלהגיע אחרי פגרת נבחרות עם שני חילופים, שאתה רואה שחקנים שנפצעו, אתה קצת יותר מנוחה, יש לך זמן לחשוב, איך אתה רוצה לראות את העונה, אפילו לתת 3 חילופים, מינוס 4 בשני חילופים.
עכשיו זו שאלה, הרבה מאמנים בוחרים לעשות ווילד קארד לרוב בפגרת נבחרות.
יש לך עוד פגרה בנוסף על אחר כך, כאילו באוקטובר תהיה לך. בדרך כלל יש לך שתי פגרות שם.
אז פגרות נבחרות זה באמת זמן שהוא הרבה פעמים טוב לעשות ווילד קארדים למי שמעוניין. אנחנו נראה לי אולי בפרק הבא ניגע גם בזה, קצת אסטרטגיות על ווילד קארד. אז כמו שהזכרת, שאנחנו בונים את הקבוצה במחזור 3, אנחנו רואים גם באופק את 4, ומה שקורה בו, וגם אפילו 5, ובאמת בעיניי עבור הסגל שלי, האסטרטגיה הכי טובה תהיה לגלגל את החילוף ב-3, לנסות לבחור, כמו שאמרתי, כרגע איך הספסל שלי נראה, תבינו גם איך הרכב נראה, הולכות להיות לי הרבה התלבטויות בנוגע את מי אני מרכיב ואת מי אני מושיב, ולמחזור 4 להגיע עם שני חילופים שעשיתי מאחת את פולאם ואני כרגע רק עם אלנד, אז שיהיה את האופציה עם שני חילופים לעשות אולי מהלך ולהתחמש קצת בשחקני סיטי. זה הקו שמנחה אותי כרגע.
מעולה. בעניין, קודם בוא נדבר רגע יותר קצת על המחזור הקרוב. מי הקפטן? תותן לי טופ 3 קפטנים לפי הסדר. אני אגיד את השלי ראשונים. הלנד, סאקה או מרטינלי ורשפורד. די מבחינתי הטופ 3.
אז אני אשונה ממך, וזה מבוסס על מה שראינו עד עכשיו. אלן כנראה ראשון גם אצלי, שני שלי הוא אמבואמו, נגד פלס בבית. פלס אומנם הגנה טובה, אבל
בכושר מפלצתי אמבואמו.
אמבואמו בכושר מפלצתי, הפנדלים נשרקים לקבוצה הזאת, מגיעים אליו.
מעניין, לא חשבתי על זה.
וסאקה במקום השלישי, למיטיבי לכת, אתם רוצים לשים צ'ילוול?
קשה.
נראה לי קצת מוקדם מדי בעונה.
דווקא אם הייתי הולך על מישהו שם, זה אולי ג'קסון.
נכון, יש ג'קסון, אבל עדיין ההמלצה שלנו היא להמשיך עם הנורווגי. זה במקום הראשון של שנייה.
טופ טרנספרס שלך, שחקנים שהיית, אם היית עושה חילוף ורוצה לעשות, אפילו עם שני חילופים שיש לך,
למחזור הקרוב?
כן.
מקום ראשון, פודן, מקום שני, אלוורז, מקום שלישי, ג'קסון.
יפה. אני חושב שאני מאוד מסכים איתך לגבי זה. גבריאל, מוציא או לא?
כרגע לא, יכול מאוד להבין.
אם היו לך שני חילופים, היית מוציא אותו? כאילו מוציא ומגלגל נגיד, או שאם יש לך נגיד אין לך את פודן ואת אלוורז, ואתה יש לך את גבריאל בהרכב? האם היית משקיע נגיד בפודן או אלוורז ומגלגל, או איך היית עושה?
אני לא הייתי חייב לשנות לא נראה שמישהו יחיה בג'מים להרכיב את גבריאל למחזור הקרוב.
כן.
אז כל שאלה של כמה שריפות אתה צריך לכבוד, ואיך אתה רוצה להסתכל קדימה, ואם אתה מוכן לספוג את הירידה במחיר שלו שתגיע, וכדי תגיע מהר מאוד, אפילו לא קרוב לדדליין. אז אם אתה אומר, אני מוכן לספוג את הירידה במחיר כדי לקבל מידע, כדי לקלגל חילוף, זה דברים שהם הגיוניים ולגיטימיים, אז אני כרגע בהחלטה שלי את גבריאל להשאיר בסגל, לא בקצה הספסל, ואני יודע שאני אשלם על זה מחיר, אבל אני ארצה לקבל את ההחלטה, אני רוצה שאת ההחלטה של מי אני מכניס במסגרת החילוף הכפול לקראת מחזור 4, אני אקבל כמה שיותר קרוב למחזור 4. אני לא רוצה להתחייב עכשיו על חילוף שישרת אותי רק עוד שבועיים.
כן, אני מבין לגמרי. טוב, נראה לי שסגרנו את כל הפנטזי.
נגענו קצה לקצה לקצה, אנחנו שעה וחצי.
כן, שעה וחצי.
פחות משחק.
לגמרי.
יותר נחמד.
לגמרי.
אז אנחנו מתחילים להתקדם בעונה, לראות מגמות.
מתחילים להרגיש מה קורה. מתחילים
להרגיש.
פשוט כיף.
נכנסים לקצב של המשחק. אז תודה רבה אלעד.
תודה רבה לך.
ותודה רבה לכם שהזמתם. אנחנו ווילד קארד, תעקבו בפן, תעקבו בטוויטר,
תעקבו בספוטיפיי, באפל, סאבסקריפשנים, פעמונים, אנחנו כאן,
תדרגו, תנו בחמישה כוכבים, תנו בביצוע, שיהיה שבוע טוב, ויאללה, ביי.